מציאות לחסרונות במציאות. ארבע דרכים מיוחדות, אנחנו נראה אותם ונלמד אותם בעזרת השם. אז בואו נתחיל. יש לנו את נוח, 10 דורות מאדם עד נוח, ומנוח מעד אברהם. נוח מצוי בתווך בין האדם הראשון, שהוא יציר כפיו של ריבונו של עולם, לבין התיקון, המסע הגדול של התיקון של אברהם אבינו, שנברחו בך כל משפחות האדמה. יש לנו באמצע בין פרשת בראשית ללך לך, יש לנו את נוח. את נוח אנחנו פוגשים עוד בסוף פרשת בראשית, זה נחמנו מעשינו מעצבון ידינו, על האדמה אשר הררה השם. אנחנו כבר רואים שנוח, אם תשימו לב טוב, יש סוגיה מדהימה, שהיא לא הסוגיה המרכזית שנעסוק בה היום, אבל הסוגיה המרכזית היא שרואים שכל מי שחוטא, הוא פוגע בראש ובראשונה באדמה. כל מי שחטא בפרשת בראשית, הוא פוגע בסוף באדמה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם? את החווה, מאיפה לוקחת? מהאדם. את כל ההמשכיות שלך, את כל יכולת ההמשכיות שלך, עכשיו תחווי בצער. ואז הוא מתקדם הלאה למקור של חווה, לאדם. ומה הוא אומר לו? ארור אתה מן האדמה. כלומר, כל פעם מי שהמקור שמהווה אותו, הוא בסוף מתקלל. ולאדם כך הוא אומר, אתה ארור אדם מן האדמה, וכל האדמה מתקללת בעבור האדם. אם יש איזה נושאים לדיון שמעניינים, תגידו לי רב שמעון, שאני יודע ככה קצת מה זה. אז האדמה מתקללת, ואז צריך לעבוד אותה. וחז"ל אומרים שארור האדמה, זה לא סתם לעבוד את האדמה עכשיו, עם הידיים זה לא פשוט. עד שמגיע נוח. נוח, אומרים חז"ל, המציא את המחרשה הראשונה. המציא את המחרשה. כלומר, יש פה קצת רמז, להמציא מחרשה זה לא רק עכשיו, יש לי פטנט רשום במשרד הפטנטים. זה לא נפקא מינה היחידה. לתקן את חטא האדמה, זה בעצם נדבך בדרך לגאולה. זה בעצם הסוגיה. כי אם הסוגיה התחילה מזה שהאדם לוקח מן האדמה, וכשהאדם חוטא, אז בעצם האדמה מתקללת, כי בעצם האדמה, במילים אחרות, זה כל היקום. הכל. זה השורש של הכל, היסוד של הכל. האדם זה תפקידו, לרומם את כל העולם, את כל האדם, את כל המציאות. זה עניינו של אדם. וכאשר האדם לא מצליח בזה, אז כל העולם, האדמה, הכל נופל. הכל קורס. כי בעצם, האדם שתפקידו היה להעלות את הכל, מעל בתפקידו והכל נפל למטה. ובתווך, עד שנגיע לאברהם אבינו שאצלו נגיד, ונברחו בך, תמשיכו, כל משפחות האדמה, כלומר שהאדמה תחזור להיות מבורכת, אז בתווך אנחנו מצליחים למצוא נחמה. אבל הנחמה היא לא שלמה, אז זה רק ההתחלה של המילה נחמה. נוח. נחמה, פורטה. חצי נחמה. זה מה שנקרא חצי נחמה, זה נוח. איפה מאיר? שרשום את זה בוורטים של הזה. אז זה חצי נחמה, נוח. אז בדרך יש לנו את נוח איש האדמה. ואותו נוח איש האדמה, למה זה חצי נחמה? למה הוא לא מצליח להורמם את הכל? כי אצל נוח הסוגיה היא סוגיה פרטית, לא סוגיה כללית. זה מה שחז"ל כל הזמן תוקפים את נוח. כלומר, הם אומרים עליו מאוד מאוד דברים טובים, אבל איפה הם דורשים אותו לגנאי? יש מרבותינו ויש מרבותינו, אז, ויש אולי, דורשים אותו לגנאי. אז איפה הם דורשים אותו לגנאי? בנקודה הזאת שהוא לא הצליח להחזיר את דורו בתשובה. כלומר, נוח מצליח אולי לתקן איזו נחמה קטנה בדרך, אבל הוא לא מצליח באמת לעשות תהליך עמוק, חריש עמוק, בכל הדור שלו. הוא מצליח לעשות איזה פטנט של מחרשה, אבל לא באמת לתקן את חטא האדמה. ודווקא נוח שיוצא מן התיבה, מגיע, נקרא את הפסוקים ביחד, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. הפסוק הזה אומר דרשני. למה אומר דרשני? כי אנחנו כבר מכירים את שכם וחם ויפת. מה רוצים להגיד לנו? ששם חם ויפת הם היחידים שיצאו מהתיבה. הם יצאו מהתיבה בשלום. בסדר. אנחנו יודעים שכל נוח יצא עם כל משפחתו. אנחנו שוב פעם חוזרים על השמות שלהם. אבל פה יש דגש מיוחד. וחם הוא אבי כנען. כנראה שיש פה רמז לקראת הסיפור הבא שהולך לקרות. תדע לך שחם הוא אבא של כנען. רגע, מתי כנען נולד? תגידו לי אתם, מתי כנען נולד? הוא כבר קיים כנען כשהם יוצאים מהטבע? קיים אתה אומר. אולי. למה אולי לא? כי מה אסור לעשות בטבע, רבותיי? מה אסור לעשות בטבע? אסור לשמש. אסור תשמיש. אין ילדים בטבע. מי שנכנס לטבע יוצא מן הטבע. אסור תשמיש המיטה. ככה אומרים חז"ל בסנהדרין, בגמרא בסנהדרין, נאסר תשמיש המיטה. מאיפה חם הוא אבי כנען? הבנתי. אולי יש פה ילד, לא כולם הקשיבו להנחיות. אולי יש פה איזה ילד שהגיע על אף ההנחיות. אולי. אולי זה דעה אחת בגמרא, אנחנו נראה אותה עוד מעט. וחם הוא אבי כנען. מה קשור? אולי רוצים לספר לך. יוצאים מן התיבה, מי אמרו לצאת מן התיבה? רק מי שנכנס, כי אסור תשמיש המיטה. אולי יש אחד שלא הקשיב להנחיות. ואז מה קרה? בוא נראה. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. ואז מגיע פסוק, לכאורה לא קשור. ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם. לא קשור למה שהיה מקודם, ששלושה בני נוח. לא. חזר אומרים לנו, שויחל נוח איש האדמה, ויחל לשון חולין. הסתכלתי עליך, ידעתי שאתה. לשון חולין. מה קרה לשון חולין? ירד ממדרגתו הקדושה, מדרגתו העליונה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, עכשיו נעשה חולין. ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם. רגע, מה הוא נוטע? קרם. האם זה שנוח נוטע קרם זה חידוש? הוא עובד אדמה. אנחנו יודעים, הוא עשה מחרשה כבר. הקרם הזה כנראה יכול להזכיר לנו דבר נוסף. כי לאחת השיטות כידוע בגמרא וחז"ל, חטא אדם הראשון היה בגפן. ויכול להיות שיש פה בחינה מסוימת של שחזור חטא אדם הראשון. אותו נוח שבנו עליו כצדיק הדור, אותו אחד שאומרים עשרה דורות, תקשיב, יש פה עשרה, יש פה, תמיד המהר"ל אומר שיש מספר עשר, הוא מהות אחת אחדותית. עברנו את קומת האדם ויש קומה חדשה, יש נחמה, נוח, מתחיל משהו חדש. אבל אז גם הפתרון הזה נשבר. גם החלום וסברו מתפוצץ. אותו נוח איש האדמה, שאמור היה לברך את האדמה, הוא מתחלל על ידי האדמה. ויחל, נעשה חולין, ויתע קרם. הוא נוטע קרם. עץ הדעת טוב ורע. ואולי זה דבר כזה, שצריך הרבה הרבה זהירות בעץ הזה. יש זמן שצריך לאכול אותו. אתם יודעים שעץ הדעת הוא לא נברא בשבילו לאכול אותו. במדרש כתוב שהיה צריך לאכול אותו בשבת פשוט. ככה רקנתי אומר שהיה צריך לאכול אותו בשבת האדם הראשון. פשוט לא אכל אותו בזמן. אכל אותו עבר מן החי. ונוח גם כנראה יכול להשתמש ביין. אבל הצורה והדרך כנראה לא היו מתאימים. ואז כתוב, וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אהלו. הפסוק הזה גם מאוד מאוד מוזר. וישקר, ויתגל, כאילו חסר פה קצת אותיות. ויתגלה, ופתאום בתוך אהלו, במקום לכתוב אהלו עם וב, דווקא כתוב אהלה. מה זה אהלו? עם ה' של מי האוהל הזה? מה? איך קראו לאשתו של נוח? מה? נעמה. אולי האוהל הזה הוא של אשתו של נוח. לא כתוב לנו מי זאת. ככה חלק מחזל רצו לדרש, לדרוש. לכן כתוב אהולה אקטיב. כלומר, יכול להיות שיש פה איזשהו פגם שאנחנו רואים שאולי קשור ליחס בין כבר ההורים, בין נוח לנעמה, בין נוח לאשתו. בואו נמשיך לפסוק. וירחם אבי חנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. מה קרה? חם רואה את הערווה. כלומר, רואה שנוח שכח מאותם בגדים. זה מזכיר מאוד משהו. זה ממש כמו חטא האדם הראשון. האדם הראשון אוכל מעץ הדעת, ופתאום נודע לו שהוא ערום. ואז הוא מבין שצריך להתכסות. גם אצל נוח, אחרי שהוא חוטא מאותו עץ, הגפן הזה, שהוא עץ הדעת, הוא כביכול פתאום יש מושג שהוא ערום. הוא מתגל, אין בגדים. טוב, איך מתייחסים למציאות הזאת? חם רואה את זה, והיה חם אבי חנן. תגיד לי, מה אתה לא... מה זה? חם זה אבא של חנן, זהו, עכשיו זה התיאור שלו. והיה חם אבי חנן, אתה לא יכול להגיד לי, והיה חם? לא, והיה חם אבי חנן. הכל זה להסביר לך איך מגיעים לכנען המקולקל הזה. וגם הכללה תהיה על כנען. הכל יהיה סביב כנען. וירחם אבי חנן את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. נו, מה, מה קרה פה? בסך הכל ראה שאבא שלו לא לבוש, והלך ואמר לאחים שלו. אולי הוא אמר להם בכביל שיחסו אותו. לא יכול לחסות לבד, כן, הוא צריך עזרה. מה קרה? וירחם אבי חנן את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. מה קרה? למה חזק? חזל, רבותיי, חזל, תמיד שהם, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, איך חזל רואים בפסוק הזה את כל הרישות של חם. כי חזל על הפסוק הזה, דורשים מה הוא עשה לו, מה הסיפור שהיה שם. חזל אומרים, אחד אמר סירס אותו, אחד אמר רבה אותו. זה גבל, איפה זה כתוב? זה לא כתוב. לא, שנייה, עזוב, שנייה אשתו. רגע, שנייה. זה אולי האוהל שלה. אבל עכשיו אנחנו לא שואלים, לא יודע. איך זה כתוב בפסוק שהוא סירס וריבע אותו? וירחם אבי חנן את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. ואז מגיע הפסוק, ויקח שם ויפת את השמלה. מה מוזר פה בפסוק? מה? ויקחו. מה? תמץ יותר. ויקח שם ויפת את השמלה. אני רוצה להבין, אתם אומרים שהוא יתאמץ יותר במצווה, נכון שם? תגידו, בגלל שהוא יתאמץ יותר, זה נחשב עליו? מה, זה לסחוב סמיכה זה יותר כבד? כאילו, מה? איזה סוג של התאמצות יתר הייתה פה? עוד רגע אנחנו נגיד על זה משהו. בסדר? מה האיכות? כלומר, תסביר את מה המעשה היותר ראוי של שם, שבגללו שם קיבל את הברכה המיוחדת? ויפת קיבל ברכה, עוד מעט אנחנו נראה. אחרת. מה שם עשה פה? הכל בדקדוקי, ממש, שימו לב, הכל פה בדקדוקים על קוצה של י' וקוצה של ו', הוא אפילו לא כתובים. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחרונית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחרונית, וערוות אביהם לא ראו. כלומר, הם עשו מעשה אירוי נאצל, ואפילו לא התייחסו בצורה צינית אל המצוקה הזאת שאבא שלהם נקלע אליה. כלומר, גם כשאתה עושה חסד, הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אני עושה חסד למסכן הזה שפה. רואים שהם עשו את זה בצורה מאוד מאוד הירואית ועליונה ונקייה. הם הולכים אחורנית עם השמיכה, אפילו חס ושלום לא מביטים לכיוון ערוות אביהם. ואיקת נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. מה? א', איך הוא ידע? ב', מה זה אשר עשה לו? הוא לא עשה לו כלום. הוא בסך הכל סיפר לאחים שלו בחוץ. חזל אומרים לו, אשר עשה לו, סרסו, ריבעו, ואולי זה גם מסביר שהוא פתאום קם ומבין שעשו לו משהו כזה. ברור. כן. אז בואו נראה, יפה. וידע, כן, חיבור, ידיעה, נכון. ויומר, ארור כנען. עכשיו תגידו לי מה השאלה של הפסוק. תגידו לי מה השאלה. ארור חם. מה זה ארור כנען? מה זה ארור כנען? לא הבנתי. חם עושה משהו לא יפה. האבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה? ארור כנען. מלא היית מקלל גם את החם וגם את הבן שלו. וואלה, הייתי שומע. מבין. אבל לקלל רק את כנען, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. זה פלא עצום. מה זה? למה אתה מקלל את הבן? מה? לא, בנו הקטן מי זה? למי הבן של נוח? ח? בסדר? ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. טוב, הכלל היא שמשהו יהיה עבד. איך זה יעזור? האם זה כנס או שזה פתרון? פתרון. זאת אומרת, יש לנו הלכה שאומרת ככה, הקדוש ברוך הוא כשהוא מעניש מישהו, אז הוא מעניש אותו לא בעונש חיצוני. זאת אומרת שהעונש הזה הוא לא לתת לו בראש, אלא הכוונה העונש הזה הוא גם הפתרון. כי כשאדם מעניש אותו, אז העונש עצמו הוא יהיה הפתרון. האם נוח שהוא כונס את, כנען, זה שייך לפתרון שיכול להיות מכנען? נשאיר את זה בסימן שאלה. ויאמר ברוך השם אלוקי שם ואי כנען עבד למו. עד עכשיו אם התלבטנו על הסוגיה של העבד, אנחנו רואים שזה סוגיה מאוד מאוד רצינית. כי גם כשהוא מברך את שם, הוא אומר ברוך השם אלוקי שם, וכנען צריך להיות העבד של שם. אז יכול להיות שיש פה כבר רמז, שאולי את כל פעולת התיקון, על ידי זה שהוא יהיה עבד, דווקא כשהוא יהיה עבד לשם, זה התיקון שלו. ואז נוח מברך, פתאום בברכה אחרת את יפת. יפת אלוקים ליפת, וישכון באהו לשם, ויחנה הנבד למו. שזה עוד יותר עובד רשני. מה עוד פעם, ויחנה הנבד למו, עוד פעם חזר על עצמו. ומה זה הברכה? למה אתה מתן ברכה שנייה ליפת? לכאורה יפת ושם עשו אותו דבר. שתיהם הלכו עם הסמלה האחורנית, חיסו את ערוות אביהם. מה קרה פה? מה?
היוזם היה שם.
ככה אמרנו מקודם, שהוא יתאמץ יותר, אמרנו לנו, הצדיק פה.
הוא היה יוזם, אחרי
זה. מה? כן, כן, אז הוא אומר, אז אתה מסביר שהוא יתאמץ יותר, אתה מסביר כבר אפשרות אחת ממה הוא יתאמץ יותר, הוא היה זם. הוא היה זם והוא יותר מאחוריו. אנחנו נראה אופציה אחרת להסביר את הנקודה הזאת. ואז הוא אומר, יפת אלוקים ליפת וישכון באהו לשם. אז אולי זה מסביר מה שאתם אומרים. כי כוונה, יהיה יופי גדול ליפת, יפת אלוקים ליפת, אבל וישכון באהו לשם. אז למדתי, זה ברכה ליפת או לשם? למי הברכה?
שם היה הבכור.
יכול להיות, אבל שנייה אני שואל, לא, אולי יפת הבכור. מיפת הבכור. אבל זה לא משנה, אני שנייה שואל שאלה. האם יש פה ברכה ליפת, או שבעיקר הברכה היא לשם? שם הוא הנושא. יפת אלוקים ליפת, והיופי הזה ישכון באהו לשם. והיא חנה הנבד למו. למי זה למו? אולי לשתיהם. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה, והיו כל ימי נח 900 שנה ו-50 שנה וימות. טוב, זה גם פלא גדול. הנקודה הזאת שנוח, שמתם לב שנוח הוא היחיד שמוליד בגיל 500 שנה. כל שאר הצאצאים, כולם בפרשת בראשית, שמים לב. הם חיו 70 שנה, הולידו בנים ובנות, ואז חיו אחרי זה עוד 900 שנה. או... כל אחד חי לפי משהו חי. אבל התולדות של נוח הגיעו בצורה מאוד מעוקבת. אולי הייתי אומר נוח היה עקר.
הוא לא הגיע
והוליד אותם רק בגיל 500, הוליד אותם בגיל מאוחר, לפני המבול, כמה שנים לפני המבול. הם היו ילדים קטנים. אז באמת צריך גם עוד נקודה, כי חזן אומרים לנו שאחרי שהוא הוליד אותם הוא חי יחסית תקופה קצרה יותר, ואז הוא מת. הסיפור בתולדות נוח הוא באמת סיפור מסובך, כי כל התורה מתחילה אלה תולדות נוח, וחזן אומרים לנו, אלה תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. כלומר, אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק. כאילו כל סוגיית תולדות נוח היא סוגיה סבוכה. מי זה התולדות? מי הבכור? מה היחס שלו לבנים? בעצם במילים אחרות אני שנייה רוצה להתחיל להציע משהו. עם זה אולי נתחיל לחבר את הפאזל בעזרת השם. רואים פה ערווה. ערווה זה דבר לא טוב. ערווה זה דבר שלילי. ערווה זה דבר שהוא מכוסה. לראות את ערוות הארץ בתם? אומר יוסף לאחים. אתם באתם לראות דבר מכוסה שבא? דבר שלא אמורים לגלות? דבר שהוא צנוע? הדבר שהוא לא טוב. מה עושים כשרואים דבר לא טוב? ארבע שיטות. שיטה ראשונה, שיטת חם אביכנען. כלומר, שיטה של הרשע המסודר. איך הרשע המסודר פועל את פעולתו? שיטה אחת שהיא מתחלקת לשתיים. אומר לנו המדרש, וירא חם אביכנען, רב ושמואל. זה בגמרא בסנהדרין. אחד אמר סרסו, ואחד אמר רבעו. מה זה לסרס? סרס זה לנטול את החיות, לנטול את הכוח של ההולדה. כשאדם רואה משהו רע, אז יש אנשים שנוטים להיות שייכים אל הרוע הזה, אבל בצורה של ממש להתמכר לרוע. לסרס. זה הגישה, נקרא לה גישה הפסימיסטית. הגישה הכי הרסנית. היא אומרת, הרע הוא סימן שבעצם כל החיים הם רע אחד גדול. ולכן אנחנו פוגשים ערווה, בשביל מה כל כוח ההולדה הזאת? אנחנו בעצם מועסים בכל כוח ההולדה, ומסרסים אותו. כלומר, כאילו לא מספיק שיש רע במציאות, אני אומר, הרע הזה הוא סיסטמטי, הוא מסודר. הוא שייך אל העין, שייך אל ההיעדר. זה הרע. ולכן אומרים חז"ל, הוא סירס אותו. זה אחד אמר סירסו. זה הרע הטהור. יש רע. לא הועיל, יפה מאוד, אמרת טוב. לא הועיל, לא עזר כלום. לא קידם את חם, לא קידם אף אחד בעולם. זה רע טהור. רע פסימיסטי, קראתי לו. נכון? זה הרע הכי מוחלט. בדיוק על זה אני בא להמשיך. ואחד אמר רבעו. שיטה אחרת. יש שיטה אחרת, היא אומרת, היא רואה משהו רע, היא רואה חיסרון. מה היא עושה? אני מחפשת לרכוב על זה, להרוויח משהו. אני מחפשת ליהנות מכל דבר. יש עכשיו איזו מציאות של חיסרון? בוא נראה מה אני יכול לחטוף, מה אני יכול לקחת. זה, יש כאלה יגידו, זה יותר רשעים. אבל באיזשהו מקום, כאילו, הוא כאילו רווה את נוח, אז כאילו הרוויח מזה, כביכול. נכון? שבעצם, מה הוא עושה הרשע הזה? הוא אומר, בעצם רואה ערווה, רואה חיסרון, הוא אומר, אני עכשיו אחפש איך לקחת מזה משהו, איך להרוויח אליי משהו. הוא רואה איזה מישהו שחס ושלום במצב לא טוב, במקום לעזור לו, לוקח לו את הארנק, לוקח לו עוד איזה משהו. זה השיטה של הרוע, שידן אומרת, אני לא מואס בחיים, אני לא שייך אל העדר, אני לא פסימיסטי. כאילו, זה רע, אבל פחות אידיאליסטי. הוא פחות אידיאליסטי. הוא מחפש את רק את הטובה של עצמו. אבל זה גם רע מסודר, לא פחות. זה גישה שנייה. עכשיו אנחנו באים לחילוק בהרבה יותר דק. עד כאן שתי גישות. הרע הטהור, האידיאלי, הפסימי, אל מול הרע התועלתי. בסדר? זה בעצם לנו שתי גישות. עכשיו אנחנו מגיעים לחילוק בהרבה יותר דק. חילוק בין שם ליפת. מה הם עשו אחרת? חז"ל אומרים לנו, הכל ברמז, ויקח שם ויפת. יש פה מישהו שלקח. למה שם לוקח יותר מיפת? למה שם הוא שם ולמה יפת הוא יפת. על זה אפשר להתבונן בכמה דרכים. אפשר להסתכל בפשט הפסוק, אפשר להסתכל בשמות של שתיהם, ואפשר להסתכל בברכות שהם קיבלו. דרך שלושת הפרמטרים האלה אנחנו נוכל לדלות ולהבין מה היה המעשה של שם ומה המעשה של יפת ולמה האיכויות שלהם שונות. שם, הלשון שם מוכר לנו. מה זה שם? זה כאילו לקרוא, איך לקרוא לילד שלך? זה מזכיר קצת את אדם, נכון? כאילו איך קוראים לו אדם? כל האדם קוראים אדם, בני אדם. זה קורא לו שם. כן, אבל מה השם שלו? שם. מה זה שם? אז אנחנו יודעים, פרשת בראשית, שסוגיית השמות היא סוגיה לא שהיא עוברת מהצד. לא, what's your name? לא. זה לא what's your name. לא. זה לא שאלה חיצונית, איך קוראים לך כשתבוא? לא. שם, מי שיכול לקרוא בשמות, זה האדם שמחולל את התפקיד ואת התכלית של הדבר בעצמו. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והיקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. תגיד לי, יש לנו פסוקים ספורים במעשה בראשית, אתה לא יכול לקצר קצת? ויברא אלוקים את היום ואת הלילה. לא, ברא את האור ואת החושך, והיקרא אלוקים לאור. מה אכפת לי? קורא להם, מה זה אכפת לי? השמות האלה, מה זה אכפת לי? שם זה המגמה והתכלית. שמות זה לא סתם קוראים. איך קוראים לך כדי שתבוא? זה מה קריאת הכיוון שלך. לאן אתה הולך? מה מגמתך? זה שם. זה לא איך קוראים לך, אלא איך אתה וקור הלך שם חדש אשר פי השם יכוונו. זה שם, זה המהות. ולכן סוגיית השמות, מי יכול לקרוא לחיות שמות? אף אחד לא הצליח, רק האדם. מה תפקידו של האדם? לרומם את כל יצור החי על פני האדמה. כלומר, כל אחד שהוא משקיף ויודע מה התכלית של היצור שמולו, הוא יכול לקרוא לו שמות. ואם כן, כשקוראים לשם שם, יש פה כנראה משהו מאוד עמוק. יכול להיות ששם, אחרי דור, מה שנקרא, ה-New Age, אחרי האדם הראשון, 10 דורות עברו, מגיע נוח ומפספס את הנקודה המרכזית. נוח הוא חצי נחמה, כמו שאמרנו. חצי. נוח. הוא לא מצליח לרומם את כל העולם. שם מבחין בזה. ושם מתעקש להיות מגמתי. להיות זה שקורה בשם השם. אותו שם, זה חז"ל יגידו לי, אותו אחד שמלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ועין, חז"ל אומרים, זה שם בן נוח. זה אחד שיודע תמיד לקרוא בשם השם. תמיד יודע לקרוא בשם השם. זה אחד שתמיד יודע מה המגמה. זה אותו אחד שרבקה, כשרצתה לדרוש את השם, היא הולכת לשם. כי היא אומרת, מי יסביר לי פה מה המגמה? מי אחראי פה על מגמות במציאות? זה אותו אחד, שם. כלומר, חז"ל אומרים לנו, תקשיב, כשאתה רואה את השם שם, תעצור. תבין שיש פה משהו אחר לחלוטין. אז עכשיו בואו ננסה להבין מה הוא עשה. מה הפריע לשם? בואו נעצור פה ונעבור ליפת. לא מגלה לכם מה הפריע לשם. מה הפריע ליפת? מה זה יפת בעברית? יפה. יופי. יפת אלוקים ליפת, יפיפותו של יפת. איזה יופי. מה מפריע ליפת? אני אגיד לכם במילים אחרות. אדם רואה עני ברחוב. מה הוא אומר לעצמו עכשיו בראש? הוא ניגש אליו עם שטר של 20 שקל, רוצה להביא לו. מה עובר לו בראש? יושב פה בפינה, זה לא יפה, זה לא נעים. מרגיש לי קצת לא בנוח שאני יושב פה והוא שם מוטל לרצפה. זה לא נעים לי. צריך לחסות את זה. צריך לחסות את הערווה. רגע, למה זה יפריע לך? כי זה לא נעים. זה לא יפה. זה לא אסתטי. זה יפת. יפת עושה דברים כי הוא רוצה לדאוג ליופי של העולם. יפיפותו של יפת. יפה דואג שעולם יהיה יפה. עולם לא מכוער, עולם לא עם ערווה. זה לא הגיוני לדאוג שיהיה עולם עם ערווה. ולכן מה עושה יפת? מכסה את אבא שלו, בטח שמכסה. הוא מכסה את אבא שלו. למה? כי זה לא יפה. זה מה שנקרא, רבותיי, מוסר חילוני. מוסר בלי הקדוש ברוך הוא. זה לא נעים לי, זה לא יפה. מי הנושא פה? אתה. נשארת הנושא. עצמך. לי זה לא נעים לראות את הדבר הזה. אז אני מכסה. לפעמים אתה נותן כסף כדי לחסות על העני המסכן שמוטל פה בצד. לפעמים אתה עושה דברים אחרים, אבל זה לא משנה. אתה עושה את הדבר, למה? כי זה לא יפה. זה לא נעים. עוד רגע נעמיק בזה עוד. למה שם מכסה את אבא שלו? שם לא עושה את זה מצורה חיצונית. שם לא עושה את זה כי זה לא יפה. שם עושה את זה כי הוא קורא בשם השם. שם עושה את זה כי הוא מתקן עולם המלכות שדי. שם עושה את זה כי זאת מגמת חייו, למנוע את העוול ולתקן ולהופיע את הטוב בעולם. למה? כי השם אמר. וישכון באהל השם. יש פה שכינה. יש פה אוהל, יש פה בית, יש פה סיסטמטיקה של צדק. איפה האוהל של יפת? אין לו אוהל. יפת אלוקים ליפת וישכון באהל השם. לשם יש מוסריות מסודרת, זה הביטוי של אוהל. אוהל זה אומר שיש לו בית. למוסר שלו יש בית. יש סיסטמטיקה, יש סדר. זה מה ששם מגלה לנו. עכשיו בעצם יש לנו פתח להבין, רבותיי, למה מי שמתקלל היה קנה. אחרי שאנחנו בעצם מסדרים את ארבעת השיטות, יש לנו במקן ארבע שיטות כשרואים רע במציאות. שיטה אחת לסרס, כלומר הכל רע, הכל גרוע, צריך להיעדר את כוחות החיים, להפיס אותם, הכל פסימי. שיטה שנייה, הכל לקחת, לחטוף, הכל אני במרכז, אבל תן לי לחטוף הכל אליי, אני גוזל, רובע, מה שאני יכול לקחת לוקח. שיטה שלישית, יפת, עדיין אני במרכז. מה שיפה צריך לעשות שהעולם יהיה יפה מסביב. אני במרכז, צריך שהכל יהיה יפה, הכל יהיה מסודר. שם הראשון שמפנה מקום לשם השם, ריבונו של עולם. עושים דברים מתוך מגמה, כי אני תפקיד בתוך העולם, לא כולם תפקיד אצלי. אני תפקיד, יש לי מוסר אלוקי. המוסר האלוקי הזה יש לו אור, יש לו בית, הוא מסודר. לכן רבותיי, כנען, אומר המהר"ל שכנען, בשונה מעם ישראל שהוא צורה עליונה, כתוב שכנען הוא לא חומר. יש עמים שהם בחינת חומר, כמו מצרים. לכן עם ישראל היה דווקא במצרים, כי עם ישראל הוא צורה נבדלת, ככה המהר"ל מסביר, הוא מגמה עליונה, אבל הסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה בעולם. אז זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם אותנו במצרים שזה שיח חומר. עם ישראל נוצר בתוך חומר, כי יש לו קשר כאילו עם העולם, ואז אחרי שהוא יצא ממצרים הוא יהיה צורה שמטביעה חותם בתוך החומר. זה עם ישראל ומצרים. אבל יש צורה ארורה, צורה מקולקלת, מגמה מקולקלת, זה כנען. כנען, מה תפקידו רבותיי? זה המגמה בדיוק להרע, מגמה להרע. הדברים אמורים פה שנת תשפ"ה. אתם יודעים שאני חושב שיש קשר ישיר בין כל מי שמנסה להאחז בארץ ישראל שלא כדין לבין כנען. כי אתם יודעים מה זה כנעני בעברית? מה זה כנעני? כנעני זה כל מי שנכנס באדמת כנען למרות שהוא לא יהודי. זה בעצם הגדרה של כנעני. כי איך קוראים לו ארץ הכנעני? בפועל יש שם הרבה עממים. חיתי, אמורי, חיבי, אבוסי, גרגשי. אז תקרא להם בשמות שלהם. לא, לא, לא. יש שם אחד לכל מי שמנסה להופיע את המגמה, אבל הוא עושה אותה בדיוק הפוך. כלומר, הוא נמצא בארץ ישראל, מקום המגמה בעולם, והוא מדבר בדיוק הפוך. כלומר, כל הרשעים שנמצאים מסביבנו, שמנסים להאחז בארץ כנען, הם אוחזים באותו פלך של מידת הכנען, של צורה ארורה, שכל ברוך הוא ישמיד אותם במהרה, במהרה בימינו בעזרת השם. אז אותו כנען הארור, אותה צורה ארורה, מה עושה אותה צורה ארורה? הוא פועל בדיוק הפוך במגמה שלו. מה התקנה שלו? אל תהיה חלש, עבד, זה התקנה שלו. זה לא כללה, רק זה גם כללה שיש בתקנה. עבד כנעני, זה מה שתהיה. מה עבד עושה, רבותיי? מה זה עבד? לקחתי אדם והסרתי ממנו את המגמה. המגמה שלו מקולקלת, אין לו מגמה. כל המגמה שלו בטלה למי? לאדון. זה התקנה של עבד, זה התקנה הכי טובה של כנען. כי כנען כל המהות שלו היא שמגמתו ארורה. לכן תעיין לו את המגמה, תאפיס לו את המגמה, תעשה לו איפוס. הוא בטל למישהו שהוא אדון עליו. למי הוא צריך להיות עבד? למה? לשם. הוא צריך להיות בתוך העולה שם, עבד. זה התקנה שלו. דרך אגב, אתם יודעים שכתוב במדרש, למה עבד כנעני יוצא בשן ועין? למה דווקא שן ועין? הוא יוצא בכל כף דל דרשי איברים. בדיוק. אומר המדרש, שריך הכל רז לא עניס לי. שרנו. אז אומר, ויר ויגד, אומר המדרש. שתי איברים הוא קלקל. ראייה ושיניים שחותכות את הדיבור. בשתי איברים הוא קלקל לאותו כנעני. לכן אותו עבד כנעני יוצא בשן ועין להזכיר לו מאיפה באת ולמה הסיפור הזה שאתה עבד כנעני. כמובן, אחרי שהוא עשה את התהליך בתור כנען, כשהוא היה עבד כנעני, הוא יכול להתגייר, להפוך לצורה מתוקנת, הוא יכול להתקן. אבל אחרי שהוא עבר את התהליך של העבד כנעני, אחרי שהוא התבטל לגמרי לצורה, לאדון שלו, רק אז הוא יכול להופיע את המגמה. אתם יודעים רבותיי, שההבדל הכי חשוב, אני חושב היום, את חם ואת הרשעות שלו, קשה לפספס. ההבדל הכי גדול הוא בין יפת לשם. ההבדל הכי, הכי שצריך לשים עליו את הדגש, הוא בין שם ליפת. כי שם ויפת עושים את אותו מעשה. שתיהם מטפלים ברוע. גם ארצות הברית נלחמת ברשעים. למה? כי זה לא יפה מעשה טרור. זה בכלל לא נעים. אבל תראו איזה פלא. למי נושאת עיניים האח הגדול, אותו יפת, למי נושא עיניים כדי לראות איך להילחם ברע? אל שם, הקטן, בעל המגמה. אל שם שאת כל דבריו עושה, כי המוסר הוא מוסר אלוקי ולא מוסר אנושי. אני רוצה להקריא לכם פסקה של הרב קוק, מתוך סדרה של פסקאות, שמסבירה את ההבדל המהותי, בין כשהמוסר שלך הוא מוסר קטן, כי זה לא נעים, זה לא יפה, צריך לטפל בבעיה הזאת או קוסמטית, שיש פה כמה מעשי טרור, בלי להבין את השורש, על מה המלחמה, על מה בעצם הוויכוח, מה שורש הדיון. אני בכוונה פוזל ומזגזג בין ימינו אנו, לבין מה שקרה מעבר, וכל מי שתן לך חכם ויחכם עוד, יכול לעשות את האנלוגיות, את הקשר בעצמו. אומר הרב קוק, רבותיי, המוסר של חול איננו עמוק. בא לך בן אדם, תקשיב, אני מאוד מוסרי. אני נותן צדקה, אני עושה דברים, אני עושה ככה, אני עושה ככה. אתה מאמין בהשם? לא, למה צריך? מוסר חילוני. מה אני יותר, מה אתה יותר טוב ממני? באמת, לא יהיה לך מה לענות לו. בדקות הראשונות לא יהיה לך מה לענות לו. אין לך תשובה. אתה רואה בן אדם כזה טוב, כזה איש חסד באמת. אין מה לענות לו. הרב קוק יכול לענות לו. אומר הרב קוק, אני רואה את המגמות של מוסר של חול ומגמות של מוסר אלוקי. אני רואה. המוסר של חול איננו עמוק ואיננו נכנס בפנימיות הנשמה. הוא לא נכנס פנימה, הוא לא חודר, הוא לא מובנה, הוא לא בא מהמקור, מהשורש, מהמגמה. הוא לא מגיע. ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, הוא אומר בשכל, וואי, מסתבר מסברה, נראה לי הגיוני לתת תקה, נראה לי שזה מעשה נאצל. אדם מרגיש בזה, זה טוב, זה מוסרי לעשות טוב. אבל אומר הרב, וזה חשוב, הן להדרכה הזאת תפיסה עומדת בפני הסתערות של תאוות שונות שמתעוררות בחזקה. פעם היה זה, מישהו סיפר לי, היה זה בן אדם אחד, צמחוני. הוא אומר, אני צמחוני, לא אוכל חיות. אחרי כמה זמן, שומע את הילדים שלו מספרים, היינו בחול, לקחנו איזה כבש, שחטנו, עשינו שם איזה. רגע, אתם לא צמחוניים במשפחה? אמרו לנו שבחול זה בסדר, בנופש אפשר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מוסר אלוקי, האם היה אומר בנופש אפשר? לא משנה האם זה מותר או לא, אני לא נכנס לך לסוגיית הצמחונות. מה שבחרת לעצמך כהגדרת המוסר, האם זה היה כשיש סטייק על קריקות, זה כבר לא. בזה אני לא צמחוני. אני לא אוכל בשר זול. רגע, אתה מוכר את המוסר שלך באיכות הבשר? אבל המוסר שלך. לא, ככה נראה לי מסברה. סברת הקרס הזאת תוליך גם למקומות יותר הזויים. היא תלך רחוק, הרחק, למקרים הזויים לגמרי, כשהמוסר נשען על השכל האנושי, אין לו קיום בפני רוחות. הוא לא מחזיק מעמד. וזה הקלקול הקטן שלו. כי כשיש לו קלקול יותר גדול, אז אתה הופך את הדבר הכי לא מוסרי, להיות מוסרי. אבל זה כל זה מוסר חילוני. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה, להדריך את הכללות. זה הסוגיה רבותיי. מוסר חלש לא יצליח להחזיק דורות. לכן כל הכללות פה הם קשורים לבנים. כשהמוסר מקולקל, אז אומרים לך, תקשיב, יכול להיות שזה יחזיק מעמד אחד, דור אחד זה יחזיק מעמד. אתה רואה פתאום איזה בחור אידיאליסט באמת, ברמות באמת בלתי רגילות. שלפעמים אתה אומר, אתה מקנה בו ברמת האידיאליסטיות, על המוסריות שלו, זו מוסריות חילונית. היא לא תחזיק מעמד לדורות. נקודה. את הציבור האנושי בעמקו, והיקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה, להפוך את האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אמין, הוא לא יצליח, לא תצליח. לא יש עצה אחרת, מה הכוונה לא יש? אין עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. אין דבר אחר, זהו. רק מוסר אלוקי. זה הדבר היחיד שיכול להחזיק מעמד. שם. תקרא שם, תקרא בשם מגמה. תהיה כאחד כזה שעושה את כל הדברים שלך מתוך מגמה. וכדאי הדבר שיתאה האדם, שימו לב איזה דבר אומר פה הרב, שיתאה כמה טעויות במעלה דרך והלכו. לפעמים אתה נופל כמה פעמים בדרך. עדיף, בלבד שיש בסס את חזון עולמו מוסר חייב על פי אותו עומק של המוסר האלוקי. לפעמים עדיף כמה נפילות בדרך, אבל שהמוסר שלך יהיה מוסר שנשען על הקדוש ברוך הוא, על הצד העליון שלו במציאות. זה שם. זה שם שקורא שם וקורא מגמה. והדברים באמת שאנחנו רואים אותם עכשיו, אני ממש מסיים, הדברים שהיום אנחנו רואים אותם בדור שלנו, זה ממש כואב הלב. אתה יודע איזה אנשים שמסרו את הנפש שלהם, איזה אנשים צדיקים היו שנפלו על נופלים, לא עלינו, שחד ושלום לא טיפול מסערה מסערת ראשם ארצה. כאילו, אני אומר, אם ניקח שנייה, איפה הניצחון שלנו? אני אומר, רק תיקח בפינצטה את הנופלים הצדיקים שלנו. למה הם נלחמו? אב לעשרה ילדים, אב לשמונה ילדים, בשביל מה הוא יצא להילחם? מה מגמתו? להוסיף טוב בעולם. לתקן עולם המלכות שתי. מתוך מגמה כזאת הוא נלחם, תיקח את האויבים שלנו, תסתכל למה הם נלחמים. לעשות רע, לרצוח. לאנוס לבזוז. שם זה כבר הניצחון. ניצחנו, אנחנו נלחמים על מגמה אלוקית בעולם. שם מונח הניצחון. אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם על האנשים המתוקים, על אין מילים, על אנשים בני עמנו, הגיבורים האלה, הצדיקים האלה, שבמותם ציוו את החיים במובן הכי עמוק של המילה, מה השם שלנו. מה המגמה שלנו? מוסרי הנפש האלה לא רק מסרו את נפשם שאנחנו נחיה, אלא שנבין למה אנחנו חיים. מה המגמה שלנו בעולם? זה המשמעות של הנופלים הצדיקים האלה. בעזרת השם שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. הקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, ניצחון מוחלט בעזרת השם, שהשם יאיר עינינו בתורתו, ונזכה לגאולה שלמה, אשריכם ישראל.